טוב, ערב טוב חברות. קודם כל ברוכות הבאות לכל הפנים החדשות שמצטרפות הנה, ושנגדיל תורה ונאדיר, שנהיה ראויים לקהל הגדול והקדוש הזה. זה לא מובן מאליו שאתם באות לי, שאני צריכה לתת לכם שיעור. זה לא מובן מאליו. זה שריבונו של עולם ייתן דברים נכונים
בכולם.
לא, 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 לא. לכבוד התורה ולמדיה. לכבוד התורה, הנה, תמיד תשאלו אותה. היא באה מחפץ חיים, ויש לה קנה מידה מאוד מסודר. גם לך יש קנה מידה מאוד טוב.
מה זה קשור אותה?
זה קשור משהו בחינוך שלה.
מה אנחנו?
חינוך נכון וטוב.
אנחנו קטנים ומשך.
לא להגזים את כדי.
לא להגזים.
לא הגזמנו, לא הגזמנו.
טוב, טוב, חברות יקרות, יהי רצון שכל מה שנאמר יהיה אמיתי ונכון ויהיה לברכה. מתוך פרשת מטות לקחתי שני נושאים היום, ושוב אני מבקשת מכם, בגלל הנהג שלי אתם שומרות עליי, בשלוש דקות לתשע אתם אומרות לי תפסיקי, זהו. ואז אם אני אצטרך לגמור איזה משפט אני אמשיך אותו אולי, אבל לא יותר מזה.
אפשר לבקש את הדברים של
בת שבע? בת שבע מה? נו קדימה, תגידו, תגידי עינת, היא מבקשת משהו.
אדוני אלוהינו ולאהובתנו, שישלח רפואה שלמה לבת שבע בת מרגלית בתוך שער חולי עמך בית ישראל.
טוב, שני נושאים בחרתי מתוך הפרשה ממתות, ואני אתחיל בשני מצד הסדר. פרק למד א' פסוק א', כתוב ככה: וידבר השם אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. וידבר משה אל העם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו... אבל לא השארתי לעצמי דעה. השארתי. סליחה. וידבר משה אל העם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. אלף למטה, אלף למטה, לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. אני מפסיקה כאן. מכאן ממשיך הכתוב ומספר לנו את מלחמת מדיין. מלחמת מדיין, ואיך הרגו את...
זה לא קשור למלחמת מדיין?
זה, 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 זה. מלחמת מדיין, ואיך הרגו את מלכי מדיין, והרגו את בלעם בן בעור, ושבו את ה... נשים ועטף וכולי, ואחר כך היה קצף מאת ריבונו של עולם. ובסופו של דבר הפרשה מסתיימת עם לחטא את כל הכלים שלקחו שם בשלל, ואלעזר הכהן מלמד אותם את כל דרכי התהורה והגאלת הכלים. וזה הכל, זה פרשה ארוכה, מדברת על מלחמת מדיין. אני אתעכב על הפסוקים הראשונים בלבד, שגם כתובים אצלכם בדף, ואני רוצה להתייחס... וידבר השם אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. אני קודם כל רוצה לשים לב לביטוי הזה, שהקדוש ברוך הוא אומר לו לנקום את נקמת בני ישראל מאת המדיינים, ואחר כך כשתגמור את הפעולה הזאת
תאסף אל עמך,
תלך הביתה, גמרנו, תאסף אל עמך. אז באמת קביר קצת אולי אפילו צמרמורת. ורשי אומר לנו על המקום, כתבתי לכם את זה בדף, רשי אומר על המקום, וידבר משה, כתוב לכם שם למטה ברשי, וידבר משה וגומר, אף על פי ששמע שמיטתו תלויה בדבר, עשה בשמחה ולא איחר. רשי שם לב לתחושה הטבעית שיש גם לנו, שהקדוש ברוך הוא אומר לו נקומת נקמת, אחר תאסף אל עמך, שזה באמת חזק מאוד. והוא מציין את זה לשבחו של משה רבינו, שאף על פי ששמע שמיטתו תלויה בדבר, כלומר כשהוא יגמור את התפקיד הזה או את השליחות הזאת, הוא ימות, אבל הוא שמע, הוא שמע שמיטתו תלויה בדבר, עשה בשמחה ולא יחיר. מיד בפסוק הבא כתוב, וידבר מיד, וידבר משה לעם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין, לתת נקמת השם במדיין, אלף למטה, אלף למטה, הוא מתחיל לגייס את כל העם, ולא מתמהמה לרגע, למרות שהוא יודע שבאופן אישי, זה הסוף שלו, זה הסוף החיים הפרטיים שלו. זה מה שרשיד אותנו, ואומר לנו גם בסוגריים, שהוא לקח את זה מספרי. אז אני לקחתי את זה ממדרש רבה, אבל זה אותו דבר. תסתכלו במדרש רבה, פרשה כף ב'. חסרה כאן מילה בהתחלה, אבל לא רציתי לצלם עוד דף. כתוב לכם שם ככה, נקמת בני ישראל. תוסיפו לכם בדמיון נקום. נקום, זה כתוב בעמוד לפני כן. נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. רבי יהודה אומר, אילו היה רוצה משה לחיות כמה שנים, היה חי. שאמר לו הקדוש ברוך הוא, נקום, אחר תאסף. תלה הכתוב מיטתו במדיין. אלא להודיעך שבחו של משה, אמר, בשביל שאחיה, יעקב נקמת ישראל. מיד וידבר משה אל העם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא. זה בעצם הרחבה של אותו דבר שרשי אמר אותו בקיצור, שיש קשר, משה שומע בפירוש, הוא שומע בפירוש שיש קשר בין הפעולה שהוא הולך לעשות עכשיו לבין סיום חייו, ואף על פי כן אינו מתמהמה ואינו מעכב. כאן מוסיף לנו המדרש מילה חשובה לי, הוא אמר אלא להודיעך שבחו של משה, בשביל שאחיה יעכב נקמת ישראל. זאת אומרת, מה שזרז אותו זה שצריך מהר לנקום את נקמת ישראל, ואני לא, נקמת השם, נקמת ישראל, זה הצודקת, הערה מאוד נכונה, שימו לב, סליחה, אני סוגריים, וידבר אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, וכשמשה אומר אל העם, הוא אומר, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא, יהיו על מדיין, לתת נקמת השם במדיין, נקמת בני ישראל, נקמת השם, זה היינוח. אבל סגור סוגריים.
סגור סוגריים.
עכשיו אני רוצה להדגיש שהוא אומר, שהמדרש אומר, אלא להודיעך שבחו של משה, אמר בשביל שאחיה יעכב נקמת ישראל. זאת אומרת, החיים שלי הפרטיים לא יותר חשובים מהזריזות לנקום את נקמת ישראל. עכשיו אני רוצה להגיד איזה מילה ככה, קצת אישית, או נגיד קצת שקשורה לזמנים שלנו, שכשהייתי נותנת את השיעור הזה לפני שנים, שנים רבות אני נותנת את השיעור הזה, תמיד בפרשת פנחס, בפרשת מטות, זה מה שאני אומרת. למה? כי אני רוצה להגיד נקום. אני רוצה להגיד נקום. שמי שלא נעים לו לשמוע אותי, שישמע אותי. זה היה חשוב לי שנים, אבל זה היה קשה, זה היה קשה. האווירה בציבור שלנו הייתה שהמילה נקמה היא לא מתקבלת יפה. היא לא מתקבלת יפה. אנחנו לא אנשים נוקמים, בפרט שיש לנו לא תיקום ולא תיטור.
כתוב נקום נקמת.
נכון. אבל המילה נקמה לא מסתדרת על הלב היהודי, של יהודים רחמנים בני רחמנים, ואוהבים שלום, ואוהבים סבר פנים יפות, וכל מה שעבר עלינו בשנים האלה, ואני חושבת שעבר גם עלינו, גם אנחנו עברנו שינויים, ואנחנו יותר ויותר בחסדי השם מבינים את זה יותר בפשטות, יותר בפשטות. אני חושבת שהיום אחרי השלוש השנים האחרונות שאנחנו חיות בהן, אנחנו יותר מקבלים בפשטות ובטבעיות שצריך את המילה נקמה, שצריך לנקום את נקמת בני ישראל או נקמת השם, שזה היינו אח, כי אי אפשר למחול על כבודו של ישראל. היום ברוך השם יותר ויותר ציבור מבין את זה, מקשיב לזה, שומעים את זה. אני לא אומרת שכולם, אני לא שומעת את אלה שלא מדברים ככה, ברוך השם אין לי ממש קשר איתם, אין לי
הקשבה סלקטיבית.
מה? כן, יש לי הקשבה סלקטיבית, אני צריכה לשמור על עצמי. ברור. אני לא שומעת ערוצים שמבלבלים לי את השכל, ולא שומעת אנשים, גם אין לי קשר, אין לי קשר עם אנשים, יכול להיות שזה מגבלה שלי, מה אכפת לי? אין לי קשר עם אנשים שחושבים אחרת. אבל בחוגים שאני מכירה, בסביבה שאני מכירה, כולנו מבינים את זה. כולם מבינים את זה. עד רבה, אם מישהי פה קצת קשה לה, אולי אחרי שנתתי כזאת הקדמה, אף אחד לא תעיז להצביע. אבל, כן.
אני לא מבינה, כי זה כל כך ברור העניין הזה שמאז הקמת המדינה, אנחנו מסבים ועושים.
נבלה, מאז הקמת המדינה רואים בעין את גבורת ישראל ואת ההתקדמות, אבל ההנהגה והשמאלנות והתודעה הישראלית לא הייתה 100% במקום הזה. כמה פעמים נכנסנו לעזה ויצאנו, ונכנסנו לבנון ויצאנו, ושילמנו מחירים ובכינו ובכל זאת מסוגונו, כן.
אחרי השואה היו כאלה
מקומות,
בקיצור נמרץ, מה שאני רק רוצה לומר, אני רק רוצה לרדת אל המציאות שלנו, שאני חושבת שלקרוא את המשפטים האלה זה יותר סביר, זה יותר קל. לי ברוך השם זה היה סביר תמיד, אבל גם ידעתי שאני אומרת דבר שלא נשמע. אני זוכרת שהגרנו בחברון והיו אומרים לנו, אתם מחנכים על שנאה, אתם כאלה מין ביטויים היו אומרים לנו.
אוכלי מוות, אוכלי מוות.
זה לא זוכר את
המחנכים.
מחנכים על שנאה היו אומרים לנו. ואנחנו בכל אופן היינו חזקים והמשכנו, אבל היום יותר ויותר עיניים נפקחות ורואות, ולא נבלות מה, לא נבלים מהמילה נקמה. אני חושבת,
כן. דווקא רציתי להגיד משהו על משהו רבינו.
כן.
שאנחנו כל הזמן קוראים, לומדים, שומעים, עדיין שנה רציתי להגיד, אבל זה לא שקר. קוראים, ולא מבינים את
את מה, תגידי.
עיקרון של הדבר פה, שמשה רבינו מתוך שמחה עשה את זה,
כן.
אפילו שהוא ידע, שהודיעו לו, עומד לו.
אז זה מה שאנחנו הולכים להגיד.
מה אני אומרת?
כן.
אומרת מה שאנחנו עומדים פה, קל וחומר, שכל מצווה צריך לעשות בשמחה. שזה הדבר, זה מלמד אותנו.
כן, בסדר. בסדר, ברור. אני עוברת למדרש רבה נוסף. מדרש נוסף, דבר אחר, תסתכלו עוד קטנה ה', דבר אחר, נקום נקמת, זה שאמר הכתוב, איוב למזיין, לא ייגרע מצדיק עיניו ואת מלאכים לכיסא. זה פסוק מספר איוב, לא ייגרע מצדיק עיניו ואת מלאכים לכיסא. מסביר המדרש את הפסוק הזה ככה, מהו לא ייגרע מצדיק עיניו? אין הקדוש ברוך הוא מונע מן הצדיק מה שרוצה בעיניו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מזכה את הצדיק שיראה בעיניו את מה שהוא מבקש. ללמדך שמשה מתאווה לראות בנקמת מדיין קודם שימות, והיה מבקש מן הקדוש ברוך הוא שיראה בעיניו. כך מסביר המדרש את הפסוק, לא ייגרע מצדיק עיניו, שהקדוש ברוך הוא לא גורע מהצדיק לראות בעיניו את מה שהוא משתוקק לראות. וכאן נוספה לי עוד ידיעה קטנה, שבעצם זה מה שמשה רבינו רוצה לראות, ולא מתבייש לרצות את זה, לא מתבייש לרצות לראות את נקמת השם או נקמת בני ישראל בעיניו. על משה נאמר, ישמח צדיק תהילים נונחת, ישמח צדיק כי חזה נקם, נקמת מדיין, פעמיו ירחץ בדם הרשע, זה בלעם. עכשיו זה פסוק חזק מאוד, אני יודעת שאמרנו אותו בראש זקוף כשהיה לנו המקרה בחברון עם דוקטור ברוך גולדשטיין, וכל העולם שנה אותנו, וכל העולם כעס עלינו, וכל העולם נלחם בנו, ממה, ואפילו הרבנים לא היו איתנו, אבל ברוך השם שאיפה שאני נמצאת, ברוך השם, ברוך השם, תודה לאל, לא התכופפנו לרגע, וידענו שישמח צדיק כי חזה נקם, ואמר ירחץ בדם הרשע. והבושה הזאת שהייתה לנו פה, הייתה לחלק מהציבור, שאנחנו לא אוהבים נקמות, ואנחנו לא אוהבים דם רשעים, ואנחנו לא אוהבים, אנחנו לא אוהבים בעבוד רשעים רינה. אנחנו אוהבים, אתם יודעות מה, אני אתקוף אפילו את עצמנו עכשיו. בכל בית מרכזניקי טיפוסי, יש שלט גדול של הרב קוק, שהצדיקים הטהורים אינם נלחמים בחושך, אינם קובלים על הרשעה, אלא מוסיפים טוב, אינם נלחמים בחושך, אלא מוסיפים אור, אינם נלחמים בתומעה, אלא מוסיפים תורה. כולנו מכירות את זה, כולנו מכירות את המשפטים היפים האלה. כשאני רואה את המשפטים היפים האלה, אני אומרת, זה נכון לרב קוק הגדול והצדיק, אני עוד לא בדרגה הזאת. אני לא בדרגה הזאת. אני לא יכולה לחיות בדרגה כזאת של להגיד, אנחנו רק מוסיפים טוב, והרע מסתלק מאליו. יש עוד היום בינינו, אפילו אולי כאן, שיגידו לכם, בחינוך ילדים או בחינוך העם, לא צריכים להבליט את הרע. אין ילדים רעים, אין מעשים רעים, אין רשעים. רק בואו נעשה טוב, 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 והטוב ישפיע ועוד יותר טוב, והטוב ישפיע וינצח. להגיד לכם שזה לא נכון, זה נכון, אבל יחד עם זה, יחד עם זה, אנחנו מגבירים טוב ומקווים שהוא יהווה דוגמה לעצמנו ולעולם כולו, אבל על הרע גם צריך למחות, על הרע גם צריך לאנוש. תראו, תורתנו הקדושה מלאה מלאה, אתם לומדות עכשיו תנ"ך, אתם תראו עוד פסוקים, עוד פסוקים ועוד פסוקים ועוד פסוקים, איך שמדברים על רשעים ועל צדיקים, ועל טוב ועל רע, ועל שכר ועל עונש, ומתעלמים מזה, מתעלמים מזה. יש לנו איזו תכונה מטומטמת להתעלם מהרע. לטפל ברע זה לא, זה לא סימפטי, זה לא חיובי. אז הנה לנו שיעור. נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים, אז מוסיפים לנו המדרשים, שמשה מתאבה לראות בנקמת מדיין קודם שימות, ומוסיפים לנו שהוא אמר שבחו של משה, שבשביל שיחיה יעקב נקמת אל, נקמת ישראל יותר דחופה ויותר חשובה מהחיים שלי אפילו. ומה אומרים כל החיילים שלנו שמוסרים את נפשם? מה הם אומרים? מה הם אומרים? את זה הם אומרים. אני עוברת אל המלבים לסיום הקטע הזה, שלא יהיה שונה, אבל הוא ישלים לנו את התמונה. המלבים, נקום נקמת בני ישראל, מה שתלה מיתת משה בנקמת מדיין, כי מצד שרואים בעולם הזה שרשע עושה רע לצדיק, מתלוננים על ההנהגה. כאן המלבים בא מהנקודה של השפעת הרשעות בעולם הזה על האמונה של בני אדם. ברגע שהרשעות חוגגת, מצליחה, נושאת ראש, מנהיגה, זה גורם לחולשת אמונה. אין צדק, אין צדק.
אין אמון.
אין אמון. אנחנו עושים טוב ויוצא לנו רע. אנחנו מתנהגים יפה וסובלים. זה קשה. זה קשה. ולכן, מצד שרואים בעולם הזה שרשע עושה רע לצדיק, מתלוננים על ההנהגה. ההנהגה לא בסדר. למה ההנהגה נותנת לרשע להצליח ולצדיק להיכשל? והתשובה לזה, אמר אסף, אסף זה בתהילים, עד אבוא אל מקדשי אל אבינה לאחריתם. בתהילים כתוב, עד אבוא אל מקדשי אל אבינה לאחריתם. מה פירוש הפסוק הזה? כשאני אבוא בעזרת השם אל מקדשי אל, הכוונה אני אבוא לעולם האמת ואל משפט הצדק והאמת, אני אבין לאחר איתם, אני אבין את הכל. בעולם הבא, בעולם האמת, התמונה תהיה כבר בהירה. מה שחשבנו שהרשע מצליח והצדיק לא מצליח, זה רק טעויות אופטיות של העולם הזה. בעולם הבא אנחנו נבין את הכל לגמרי. אבינה לאחר איתם. אני אראה איפה עומד הרשע מול השכר שלו, מול העונש שלו, ואיפה עומד הצדק מול השכר שלו. לא יהיה לנו בעיות. פה בעולם הזה יש לנו בעיות. יש לנו בעיות. לא ניכר לעין שהמשפט הוא משפט צודק. לאו דווקא שכל מי שעושה טוב באמת טוב לו, וכל מי שעושה רע באמת רע לו. זה בעיה. שעת יבואו לעולם הנפשות, הכוונה בעולם האמת, ששם הקדיש השם לתת שכר ועונש לנפשות, אז יסולק התלונה, כמו שפירשתי בפירושי שם. אבל פרנסי ישראל את עומדים להיפטר מן העולם, גם שיודעים כי שם יראו עונש הרשע, או הרשע או הרשע, הגם שיודעים כי שם יראו עונש הרשע או עונש הרשע שהצר לעם השם, רוצים שתהיה הנקמה בעולם הזה כדי שכולם יראוהו ויצדיקו דין שמיים, וכן הבטיח השם למשה כי יראה נקמתו במדיין ועודו בחיים. אבלבי מוסיף לנו כאן עוד פעם, זה לא משהו סותר את המדרשים שלמדנו, רק הוא מחזק, אבל הוא מוסיף לנו עוד פעם שהתשוקה של משה נקום נקמה בני ישראל מת המדיינים אחר תאסף אל עמך, אני נותן לך עכשיו הזדמנות עוד לראות, במקום שנסתכל על זה ככה, אוי ובוי, הוא גומר את המשימה, הוא הולך למות, הפוך, הוא הולך עכשיו למות, באמת הוא הולך למות, אבל הוא מקבל מתנה, הוא מקבל מתנה לפני מותו, לפני מותו
משה רבנו,
הוא מקבל מתנה. מהי המתנה? שהוא יראה בעיניו את הסדר האלוקי כבר בעולם הזה. לא כולם זוכים לזה, פרנסי הציבור יזכו לזה לראות, וגם אנחנו נזכה לראות.
לא כולם זכו למה שאנחנו עכשיו זוכים, לראות את כל הרשע הזה שעולה.
נכון, נכון. אני חושבת שאנחנו בהחלט בתקופה מאוד גדולה וחשובה, שאנחנו רואים היום הרבה 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 יותר. עכשיו זה לא שאנחנו התהפכנו, אנחנו תמיד ידענו שזה ככה, תנצח והאמת תצא לאור, ועם ישראל יהיה בארצו, והגאולה בו תבוא. תמיד ידענו ותמיד האמנו, אבל כשרואים שזה גם מתגשם, בוודאי שזה הרבה יותר זוקף את קומתנו. הנה, הנה, רואים, הנה, רואים. נכון, חברות?
נכון.
זהו, אני גמרתי את הנושא הזה, זה בסדר?
כן, אבל מה שמעניין כאן, שכמה שדורים על נקמת השם בבניין כנענה, זה לא משה עד עצמו נלחם. יש סיבה למה משה לא נלחם, הוא שלח אמנם איזה, אבל יש סיבה למה משה לא נלחם במניין, אותה סיבה שהוא לא יקרה ביאור, אותה סיבה שהוא לא יקרה באפר, כי במניין יש לו גם, הוא גם היה שם כמה שנים, וגם יש לו אישה ממדיין.
טוב.
אז הוא עצמו לא נלחם
במניין. בסדר, אבל אבל הפרשנים שקראנו לא הסתכלו על הנקודה הזאת, לא הסתכלו. נקום זה לא משנה, אבל הוא כן אומר החלצו, הוא מזרז אותם והוא בונה את הצבא הזה. מי עושה את זה בפועל? זה לא הנקודה שדיברנו, דיברנו על הנקודה, רק הנקודה העקרונית שמשה רבנו זוכה לראות את הנקמה בטרם מותו לפי כל מה שדיברנו. כן,
עלה לי בראש התחלת את השיעור, עלה לי בראש ואני כאילו לא התחברתי עם זה החלום לראות נקמת
השם. רגע חברות, תקשיבו,
הרבה שנים חלמתי לראות גרמנים נקמת על הגרמנים מה שהם עשו, אבל היום אני מרגישה שהחלום השתנה, אנחנו חולמים להיות בימי שמשיח יתגלה שנזכה.
כן, אבל לא מבינה מה השתנה, לא הבנתי.
לא, שאני נגיד לא אחלום עכשיו על גרמניה, אני חולמת שאני אזכה לראות שמשיח
מתגלה.
שהגאולה כבר כל כך קרובה.
אני לא יודעת להגיד, אני לא יודעת, גרמניה גם תיכנס פה בחשבון האלוקי, אבל זה לא שהשתנה משהו, לא חושבת שהשתנה. ברמת העיקרון זה בדיוק אותו דבר, ברמת העיקרון הכוונה שאנחנו זוכים גם לראות בעיניים שהמציאות בעולם הזה משתנה, זה החידוש. לא רק באמונה, באמונה שזה עוד יהיה בטח בסדר, וזה לא אני חושבת שהשתנה. מה?
ומה היא משתנה?
אני לא אומרת שהיא משתנה, אני אומרת שהיום אנחנו זוכים יותר לראות. כן, מה?
אני רציתי לשאול.
כן.
אז בפרשה שכתוב, אם אנחנו לא עושים נקמה, אז בעצם האדמה לא סולחת. אז השאלה, אם זה מדובר על כל זמן, או מה שאני
אומרת. לא הבנתי את השאלה.
נכון, בסוף הפרשה, עכשיו כתוב שאנחנו... בעצם אם אנחנו לא עושים נקמה, כאילו האדמה שלנו בארץ ישראל, בעצם לא, אנחנו עדיין...
איזה פסוק את מצטטת? אני לא יודעת איזה פסוק את מצטטת.
אבל זה היה בסוף הפרשה.
וכיפר אדמתו עמו, מה היא רוצה להגיד?
זה בדברים.
בדברים?
אז אני...
לא בדברים, זה טוב, עד הפרשה. בפרשה הקודמת.
מלטות או מסעי?
כן, מלטות.
מסעי. מסעי זה אחרי מסעי. זה עוד לא היה מסעי. אז אני לא יודעת על מה את מתבססת. לא שומעת. אני לא יכולה לענות על דבר שאני לא יודעת את הבסיס. כן, אנחנו מתקדמים. הדף הזה סיימנו אותו, ואני עוברת לנושא שני. הנושא השני נמצא בהתחלת הפרשה, וכאן אני לא אגיד הרבה למדנות, אלא יותר הרהורים שלי. אני קוראת את התחלת הפרשה. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם. איש כי ידור נדר להשם, או ישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. ואישה כי תידור נדר להשם, ואסרה איסר בבית אביה בנעוריה, ושמע אביה את נדרה, ואסרה אשר אסרה על נפשה, והחריש לאביה, וכאן נדריה, וכל איסר אשר אסרה על נפשה יקום. ואם הני אביה אותה ביום שומעו, כל נדריה ואסריה אשר אסרה על נפשה לא יקום, והשם יסלח לה כי הני אביה אותה. ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה, או מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה, ושמע אישה ביום שומעו והחריש לה, וקמו נדריה ואסריה אשר אסרה על נפשה יקומו. ואם ביום שמו האישה יניע אותה ואפר את נדרה אשר עליה ואת מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה, והשם יסלח לה. ונדר על מנה וגרושה, כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה. ואם בית, וכך אני מפסיקה כאן, ויש עוד פרשה די ארוכה, אם האיש שומע ומניע אותה ומפר את נדרה, או שותק ואז נדרה קיים. וכך הפרשה ממשיכה עד הפסוק האחרון. אלה החוקים אשר ציווה השם את משה, בין איש לאשתו, בין אב לביתו, בין אוריה בית אביה. עכשיו, קודם כל אני רוצה להגיד כמה הלכות קטנות מהמעט שאני יודעת. זה מסכת שלמה, מסכת נדרים, אבל אני אדגיש מה שאני יודעת, שיש לנו כאן שלוש דרגות בנשים. דרגה ראשונה זה אישה בין אוריה בית אביה, ואז מי שצריך להניע אותה או מחריש זה אבא. בין אוריה בית אביה זה אבא, הוא מבטלת, או שותק והנדר קיים, או מפר ומניע אותה והנדר מתבטל. שלב ב' יש של מאורסת. זה לא כתוב כאן בפירוש, אבל כן, כך לומדים בגמרא. ואישה, איך זה כתוב? ואישה כי תידור נדר, אישה כי תידור נדר, לא, זה עוד אביה, סליחה. ואם היו תהיה לאיש, ההגדרה אם היו תהיה לאיש, זה מאורסת. ואז יש עליה, כך לפי הגמרא, יש עליה שתי בעלויות. יש גם אבא שלה וגם בעלה, כי אירוסים בתקופת הגמרא, אירוסים זה זמן ביניים, היא כבר מאורסת, זה לא אירוסים כמו היום, ולכן היא חוזרת לגור בבית אביה, היא עוד לא נשואה, ולכן גם לאבא יש הסמכות הזאת להני או להחריש או להפר, וגם לבעל החדש המאורס. ואז יש הדבר השלישי, שהוא אישה נשואה. איפה זה כתוב?
למה לא כמו היום, גם היום?
מה?
למה לא כמו היום, גם היום מאורסים לוחד ביחד?
מאורסים, אבל מאורסים זה עוד לא מאורסים.
משודחים.
זה לא, הם רק משודחים, זה לא מאורסים כמו בתקופת ה... זה לא אירוסין.
בגמרא זה כבר הייתה אסורה על כל העולם.
אירוסין של היום לא אוסרים אותה על שום דבר.
זה בתקופת הנישואים.
לא, נישואים זה כבר דרגה שלישית. איך זה? ואם ביום שמו האישה יניע אותה יניע. טוב, אני לא יודעת בדיוק לדייק. יש עניין של נשואה, שאז זה לגמרי עובר הסמכות לבעל, וגם לבעל יש היכולת או להחריש או להניע אותה ולהפר אותה. לגבי הנערה בית אביה, רציתי רק להדגיש שנערה זה גם זמן מאוד מאוד קצר ומוגבל, ככה למדתי בהלכה, זמן קצר ומוגבל, כי כשהיא נערה ממש נערה, אז זה בכלל לא, בכלל לא חייבת. עד שהיא בגיל מצוות היא לא חייבת. ויש איזה משהו מאוד מאוד קצר של איזה חצי שנה, נכון? משהו כזה, אני ככה שמעתי. 12 וחצי, שזה תקופה מאוד קצרה, שבה היא כבר לא ילדה שפטורה, אבל היא עוד לא אישה בת מצוות שמחויבת. זה שחיתנו או לא חיתנו, זה לא משנה. זה שחיתנו או לא חיתנו, לא משנה. טוב, לא משנה, אני לא רוצה לדבר על דברים שאני לא בקיאה בהם.
אני בדרך כלל מבקשת מהאבא שיתיר לה את הלדר?
לא, לא, בכלל לא, בכלל לא, בכלל לא.
אני לא מבקשת, נגיד היא יודעת שהיא נדרה, אז חייבים אותה. זה לא תלך להגיד לו, תפר לי את הנדר?
לא, 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 היא לא, היא לא, הוא, אבא לוקח אחריות על הבת שלו, והוא לא מרשה לה לידור.
צריך להלשין, להגיד לאישה, אם היא שמעה את ה...
אני לא יודעת, באמת שאני לא יודעת לתת שיעור בהלכה. אני לא יודעת לתת שיעור בהלכה. כאשר ואישה כי תידור נדר להשם ועשרה איסר בבית אביה בנוריה ושמע אביה את נדרה ועשרה אשר עשרה על נפשה ואו הכריש לה או הניא אותה. האבא לוקח אחריות על ביתו ואו שהוא מחריש, כן, או מחריש או מפר, ומה שהוא עושה זה קיים. גם מבחינת הסמכויות אצל האבא זה הסמכויות הכי גדולות. בכל נדר שהיא נודרת הוא יכול להפר לה. ראיתי באיזה מקום כתוב שהוא רוצה להרגיל אותה שלא תידור, כי עצם הנקודה של נדרים היא מסוכנת, ולכן הוא יש לו יכולת להפר לה הכל. אצל בעל זה לא הכל, זה רק עינוי נפש. כשהיא גוזרת על עצמה עינויי נפש, היא לא תאכל, היא לא תשתה, או בעניינים שבינו לבינה, שם יש לו היכולת, הזכות להפר.
אם דיברת קודם על התנגדות נפשית, יש לנו בדור שלנו התנגדות נפשית עצומה.
נכון, נכון. ועכשיו אני קיבלתי...
סליחה, אישה היא לא עצמאית?
בדיוק, תודה רבה שאת שואלת את זה.
אבל אני רואה
איפה. לא, היא שאלה את השאלה שאני רוצה עכשיו במילי לענות עליה. זה מה שרציתי בדיוק להגיד. אין לי הרבה חידושים הלכתיים, כי אני לא מומחית בענייני נדרים ולא מתיימרת בכלל. מה שאמרתי זה כבר גם גדול עליי. מה שאני רוצה להגיד שהיה לי הרהור, השבת זה קרה לי, היה לי הרהור שהפרשה הזאת של נדרים היא מייחסת פסוק אחד בלבד לכלל, איש כי ידור נדר להשם או ישבה שבועה לאסור איסר על נפשו לא יחל דברו, ככל היוצר מפיו יעשה. זה המשפט היחיד שהוא משפט ניטרלי כללי. אמנם הוא כתוב במילה איש, אבל הוא בוודאי מתכוון
לאישה,
לכולם. בן אדם, בן אדם מישראל כשהוא נודר נדר להשם או נשבע שבועה לאסור איסר על נפשו לא יחל, אסור לו, אסור, זה מחייב אותו, ככל היוצא מפיו יעשה. זה הדבר הכללי שהפרשה רוצה ללמד אותנו, שנדרים זה דבר מסוכן ודברים זה דבר מחייב. ואם אדם נודר, גם כאן אני לא מומחית גדולה להגיד לכם מה זה בדיוק לנדור, זה להגיד קונם עליי או להישבע בשם השם, לקבל על עצמו שאני מקבל על עצמי כך וכך וכך.
אבל להגיד בלי נדר.
לא, אם אתה אומר בלי נדר אז זה כבר לא נדר. אז זה לא נדר. קודם אנחנו לומדים את זה שנדר זה דבר חמור וצריך לקיים אותו, וככל היוצא מפיו יעשה. אבל אחר כך זה עד פסוק, זה פסוק מה שקראתי לכם עכשיו, פסוק ב' וג'. איש כי ידור נדר להשם או ישבע שבועה לאסור איסר על נפשו לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. ואז מתחיל ואישה, ושמתי לב השבת בקריאת התורה, במקום להקשיב לקריאה אז אז היה לי מחשבות, ואישה כי תידור נדר אחר כך ושמע אביה, ואם אני אביה אותה ביום שומעו, ואחר כך ואם היו תהיה לאיש, ואחר כך ושמע אישה, ואם ביום שמוע אישה אני אותה וכולי, ואם בית אישה נדרה או אסרה, אם בית אישה נדרה, זה כבר הנשואה שחיפשתי קודם, מצאתי את זה. ואם בית אישה נדרה, זה השלב לא של מאורסת, השלב שהיא כבר גרה אצלו. אם בית אישה נדרה, אז גם כן יש ושמע אישה והחריש לה, ויש ואם אפר יפר אותם. ועוד פסוקים, 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 עד סוף הפרק, עד פסוק י' ז', אלה החוקים אשר ציווה השם את משה בין איש לאשתו, בין אב לביתו, בין הורי הבית אביה. רוב הפרשה עוסקת בבנות או נשים. ואז נתן לי איזה מין מכה כזאת, מחשבה, שאישית אין לי איתה שום בעיה, כי אני חיה ככה, אבל אני מודה על הרבנית יעל שהיא שואלת אותי. היא אומרת ככה, רגע אחד, את אומרת שזה בומבה להגיד שצריך נקמה, ולא להתבייש בזה, ולשמח בזה, ולרצות את זה, משה רבינו רוצה את זה, ואני נועמת לכם נאום שלם על נקמה? יש פה בומבה לא פחות גדולה.
נקמה למה?
על מדיין, סליחה, סליחה, זה רק, עברנו כבר. אבל נדרים, נדרים, שלפי מה שכתוב כאן, מסתבר, עכשיו אני אגיד את התובנה שלי, אבל אתם מוזמנות...
שהבעיה היא יותר אצל נשים מאשר אצל גברים.
זה ברור. שהבעיה אצל נשים זה ברור, בגלל שנשים מתראות ונשים בעת שמחה או בעת מצוקה מסוגלות פור, אם יהיה כך וכך, אני עושה כך וכך. אם...
שכדאי להקשיב להם.
כן, כדאי להקשיב להם. ויש להם רגש, והרגש מביא אותם גם לדור נדרים. אבל
הם
מה
ש... ילדים,
מה?
הם מגדלים, הם מחנכים,
כן.
מחנכות.
רגע, רגע, מותק, מריה, תקבלו בומבה בראש. אבל, אבל, שתכן
תקבלו. לתת לה?
לא, לא, אני אתן, אני אתן. אבל מה שמסתבר, שעיקר הפרשייה הזאת עוסקת בנדרי נשים, ואיך לא נותנים לנדרים האלה מקום. אבא ישמור על ביתו שלא תידור יותר מדי, כי זה מסוכן. ומאורס, ובעל, נבוא, נקפוץ ישר לנשואה, כי אני לא, עם המאורסה אני לא אומר
זאת. זה גם בן, הוא גם בן?
מה, מה?
זה גם הבן שלו מתחת
גיר?
לא, 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 רק אישה, רק...
היה אפשר לסכם את זה פסוק
אחד. רגע, רגע, לא סיכם.
מה? היינו היה אסור לה למדור.
ברור.
נפתח לו,
מה?
נפתח.
נכון? עכשיו, רגע, 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 אני רוצה להגיד את התובנה שלי, כי זה חשוב לי להתייחס למה שאמרה הרבנית יעל. לפי מה שכתוב כאן, נשים, אולי אתם יודעות מה אני רוצה שאתם תגידו ולא אני, מה אתם לומדות, מה אתם לומדות מזה? אם כתוב כאן שאישה נערה בבית אביה, אביה יפר את נדרה, אישה נשואה בעלה יפר את נדרה, מה אפשר ללמוד מכל הפרשה הזאת?
שהאישה מפגרת.
שהאישה היא בזיזה והיא מפגרת. אז זה נכון.
אני חושבת אחרת, כי אולי הן לוקחות על עצמה מדי הרבה.
אוקיי, אוקיי, אבל העולם לא יכול להתנהל עם זה.
לקנות כל מיני דברים.
יופי, יופי.
שלוקחות על עצמה.
ואז מה? ואז מה באה התורה ואומרת?
לא לעשות את זה.
צריך להיזהר מהם.
בבקשה.
הן מחנכות, אבל שהיא תהיינה, אבל...
אני רואה בזה משהו כן טוב.
כל הכבוד לך שאת רואה בזה טוב. את אומרת ככה, אישה רוצה להרגיש את עצמה אחראית על חייה. היא מרגישה מעולה, אז היא נודרת שהיא... תעשה זה וזה וזה.
רגע, איפה השוויון?
אין שוויון, אין שוויון, אין שוויון,
יש כוח כלפי.
רגע, רגע, נווה.
מה שאני רוצה להגיד זה לבינן, איזה יופי שאבא מגן על הבת שלו, ואיזה יופי שהבעל מגן על אשתו. היא נודרת נדר מתוך הערבות שלה, זה לא שהיא לא מתכוונת.
זה מוריד מרקה, אינה חינמי, אינה חינמי, מפני...
אבל מה זה?
איזה הסתכלות יפה.
הוא אומר, אני שומר עליי.
נכון. נכון, אבל חלק גדול מהאנשים, גם בשיעור הזה ובעולם הרחב בכלל, לא מסוגלות לשמוע מה שאת אומרת. כי את אומרת, מה זאת אומרת אבא מגן עליה, ומה זאת אומרת בעלה מגן עליה, היא לא בן אדם ישות בפני עצמו, היא לא יודעת מה שהיא עושה, היא לא אחראית על מעשיה.
שאלתי, איפה
השוויון?
איפה השוויון?
כי את מודרנית, ואת רוצה שיהיה שוויון, ואם היא מרגישה ככה, זה יהיה ככה. אבל התורה אומרת אחרת. התורה אומרת שצריך לשמור עליה. אם היא ילדה, אם היא נערה בית אביה, אבא ישמור עליה. ואם היא אישה נשואה, בעלה ישמור עליה. כי אם לא ישמור עליה, היא תידור. היא תידור, והיא תחליט, והיא תהיה עצמאית. כן, חגית.
סיפור אמיתי.
כן.
בחור אחד נמצא קשה בתאונת דרכים, ואימא שלו, שלא היו אנשים שומרי תורה ומצוות, כולם מסורתיים, נדרן נדר, שאם הוא יבריא ויחלים וכולי וכולי, היא לא תיסע בה. לא דיברה על כל שמרת שבת, לא תיסע בשבת. וסעדה אותו חודשים בבית חולים, ברוך השם, לאט לאט הוא השתקם. היא באה לרב, סיפור אמיתי, שיתיר לה את הנדר שהיא נדרה.
כי?
כי היא רוצה לנסוע בשבת. אבל היא ידעה שהיא צריכה את הרב נדרים.
אז מה הוא אמר לה? שיתירו את הנדר שלה כך שהיא כן תוכל לנסוע בשבת. אין שום פתח.
מה בסוף?
בקיצור, חברות יקרות. חברות יקרות. מה שאנחנו רואים מהפרשה הזאת, זה לא חשוב מה דעתי ולא מה דעתנו. חשוב מה התורה כאן אומרת לנו. התורה אומרת לנו, נשים צריכות שמירה. נשים בפני עצמם, בעוד העולם כולו משדר לנו שנשים הן עצמאיות, שוויוניות, חשובות, חכמות, לא יודעת מה. גם אנחנו כולנו חכמות. אבל כל אחת מאיתנו, כל אחת מאיתנו היא אישה, היא אישה. וכנראה שבמהותה של האישה היא לא אדם, עצמאי, עצמאי.
שדעת של אישה הוא נמוך מישהו ודעת.
אני מודה לך. אני מודה לך שאת אומרת את המשפט הזה. כל מי שאומרת פה משפטים טובים, היא עוזרת לי.
אבל בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל.
יש לנו המון זכויות. מה מושקע? יש לנו המון זכויות. יש לנו המון זכויות. יש לנו המון זכויות והמון מעלות. ובלעדינו בכלל אי אפשר, שיהיה ברור. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, הוא אמר לא טוב להיות האדם לבדו, הוא חייב אישה. אבל האישה היא נבראה כעזר כנגדו, ובהתחלה היא עוד נבראה כבת של אבא שלה. היא נבראה כבת של אבא שלה, ואבא שלה שומר עליה. ואחר כך היא עוברת מרשות, מרשות אביה לרשות בעלה. והיא לא, ברשות עצמה, היא לא... היא לא מושלמת. היא לא מושלמת.
ולכן
צריך אבא שיבדוק את הנדרים שלה, וצריך בעל שיבדוק את הנדרים שלה. כלומר, הפרשה הזאת
כולה צודק. תשכחי שיש פה אפשרות מאוד מאוד ריאלית שהאבא לא יגיב והבעל לא יגיב.
נכון.
יש פה אפשרות מאוד ריאלית.
רגע, אם הוא לא יגיב. רגע, אם הוא לא יגיב, זה בסדר. הוא לא יגיב, אז הנדר יהיה קיים. הנדר יהיה קיים, וניקח את המשפט הראשון. לא יחל דברו. ברור, כל אחד שנודר נדר, הוא חייב לעמוד בו. לא יחל דברו ככל היצא מפיו יעשה, וגם היא, למה אני לא שוכחת את זה? אבל כדי לשמור עליה שהיא לא תגיד שטויות ושהיא לא תקבל על עצמה דברים לא נכונים, מישהו צריך לשמור עליה.
זה דווקא זכויות יתר של אישה, שיש לה אפשרות לצמצם את הנדר.
כן, אבל כשאת אומרת שזה זכות, אז חברות כאן מתקוממות ואומרות איזה זכות זאת שמישהו שולט עליי, מישהו שומר עליי.
מה את אומרת הרבנית? היית רוצה שהרב ליאור יפר את נדרך?
הייתי רוצה להיות נשואה. הייתי רוצה להיות בת של אבא שלי, ואחרי כן הייתי רוצה להיות אישה של בעלי, ואפילו אחרי שהתאלמנתי הייתי אישה של הרב, כי זאתי המציאות הנכונה. וזה לא קשור אם אני טובה או לא טובה, או חכמה או לא חכמה. מה? אני גמרתי, אני גמר, זה הנאום שלי. אני סיימתי.
האישה יותר, יש לה את הרגש.
נכון.
צריך את השכל של התורה,
שבא
מהבעל.
נכון, נכון. אבל תביני שהיום במציאות של ימינו, לנשים קצת קשה לקבל את ההגדרה הזאת.
גם יולדת, למה יש
כבר? תודה רבה.